היי, ברוכים הבאים לרודשו, פודקאסט הייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ'. היום איתנו מיכה קאופמן, מייסד ומנכ"ל פייבר. מיכה נכנס לעולם היזמות לפני 20 שנה, וההצלחה הגדולה ביותר שלו היא חברת פייבר, אותה הוביל להנפקה בחודש יוני האחרון. ברעיון מיוחד החגי הוא מספר לנו על חשבון הנפש שעשה לאחר סגירת הסטארט-אפ הקודם, למה התאכזב מהזינוק במניה של פייבר ביום המסחר הראשון, וגם על השותף הרוסי שאמנם שינה לו את החיים, אך הם מעולם לא נפגשו.
רוד שואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
בוא נתחיל בהנפקה, כמה זמן עבר מההנפקה?
ההנפקה הייתה באמצע יוני. אז מה זה נותן לנו?
שלושה חודשים. תן לי את הרגע הכי זכיר שלך בהנפקה.
אני חושב שהיו שני רגעים שבהם באמת באמת התרגשתי, כי הנפקה זה אירוע מאוד טכני. יש הרבה חודשים של הכנה לקראת אירוע כזה, וזה אירוע שהוא, ההכנה היא הכנה פחות אמוציונלית. היא באמת מאוד מאוד טכנית וצריך לעשות אותה. האירוע הראשון שמאוד מאוד ריגש אותי היה הרגע שהודענו לצוות, לחברה, שאנחנו עודים להנפיק, זה היה כמה שבועות לפני ההנפקה עצמה, והבניין רעד. התגובה הייתה, השאירה אותי מופתע.
למה
היא
בעצם?
היא הייתה מאוד מאוד מרגשת. חשבתי שאנשים ישמחו, כי זה בכל זאת, זה מיילסטון חשוב בחיים של חברה, אבל התגובה הייתה, זה היה איזה פרץ רגשות.
שמחה או לא רק שמחה?
לא, לא רק שמחה. רק שמחה, והוא פשוט הפתיע אותי בעוצמה שלו. אני מכיר את הצוות הזה שמח, וזה היה באמת ברמה ששברה את כל השיאים הקודמים. והאירוע השני המרגש היה הנפקה עצמה. האירוע של ההנפקה עבר באמת בצורה מושלמת. פשוט זה היה יום קסום שלא היה בו רגע אחד שלא היה מושלם. ואני חושב בעצם הרגע הכי מרגש בהנפקה היה, אני החלטתי שאנחנו כחברה לא הולכים לעלות למרפסת ולא נצלצל בפעמון, אלא נזמין את חברי הקומיוניטי שלנו, שהזמנו הרבה מהם לאירוע, וניתן להם לעשות את זה. הבורסה עמדה על זה שאני אהיה על המרפסת, אמרתי שאחרי ויכוח שלא צריכתי לשכנע אותם שזה לא יקרה, עמדתי על המרפסת, אבל הייתי בצד, ונתתי להם באמת את העוצמה הזאת. והאירוע הזה היה פשוט מטורף, והדבר הראשון שראיתי אחר כך, זה את אשתי, את איריס, בקהל, יחד עם שני הילדים שלי, אילון ועידן.
וכמה הם?
אילון בן 22, עקרתי אותו באמצע טיול אחרי צבא, אחרי קבע, לסוף שבוע כדי לבוא להיות איתנו באירוע, ועידן יהיה בן 13 ממש בשבועות הקרובים. והאירוע היה כל כך עוצמתי וכל כך מרגש שהם פשוט פרצו בבכי, וכל מי שעמד מסביבם התחיל לפקוט, ואתה רואה את זה ונשברתי לגמרי. אבל היה בזה איזה רגע הוא איזה סי של קריירה של 20 שנה.
אבל אתה יודע, אומרים, גם אתה אמרת את זה קודם, שבסוף הנפקה היא עוד שלב בחיי חברה, זה גיוס הון מסוג אחר, לא אתה אמרת, אבל זה מה שהרבה פעמים אומרים, ועדיין אתה מתאר פה איזה רגע, או הצלחה מסחרת, או איזה אנשים מגיבים לזה בצורה שהיא מאוד מאוד אמוציונלית.
תשים לב שמה שאמרתי, אמרתי שההתרגשות שלי נבע מההתרגשות של אחרים.
לא, למה אחרים, אבל...
כי אני חושב שזה, יש באירוע הזה המון סימבוליות. הוא סוג של הצהרה, הגענו, אתה יודע.
אנחנו פה כדי להישאר.
כן, ואני חושב שבטח מי ששוקל להנפיק חברה, צריך לחשוב הרבה מאוד שנים קדימה, בין אם הוא רוצה לעשות את זה בעצמו, או בין אם הוא רוצה להעביר את המושכות, אבל... הוא צריך לחשוב על זה כמהלך שצריכות ללוות אותו שנים מאוד ארוכות של ביצועים טובים כדי לבנות את האמון של השוק ולבנות מניה עם ערך גבוה. ונכון שזה מיילסטון, אבל זה מיילסטון מאוד סמלי. אני חייב להגיד לך שברמה האישית זה לא באמת שינה לי. אבל אני חושב שהתחושה שיש פה הרבה אנשים שהביאו, שעזרו להביא את החברה לאן שהם הגיעו, והאנשים האלה יכולים להיות שם כדי ליהנות מהתהליך הזה, היה דבר סופר מרגש.
ואמרת שהעליתם חברי קומיוניטי, מה זה אומר? זה אומר אנשים שמוכרים בפלטפורמה?
מוכרים וקונים. מוכרים וקונים. יש אנשים שנמצאים איתנו מאז שהקמנו את החברה, כמעט 10 שנים, בין אם הם עסקים שמשתמשים בפייבר כדי לקנות שירותים דיגיטליים שהם זקוקים להם לצורך העסק, ובין אם זה סלרים, מוכרים, פרילנסרס, שעובדים ומתפרנסים לפלטפורמה. ואתה יודע, אני חושב שפייבר, אני יודע שזה יישמע קצת פלאף, אבל פייבר היא מבחינתי ברמה האישית, אופרטוניטי לא רק לבנות עסק מאוד מאוד מצליח, ושצומח, ושהוא מאוד make sense מבחינה עסקית, אלא גם לעשות משהו טוב. פייבר חברה שמשנה לאנשים את החיים, וזה לא אני אומר, זה הם אומרים לי, וזה מה שמרגש. אז היו שם אנשים, הבחורה שצלצלה בפעמון, בחורה ג'ינג'ית שצלצלה בפעמון, היא מציעה שירותי קריינות לפלטפורמה, היא הייתה בחובות אדירים, שהיא נקלעה עליהם בגלל שהבן זוג שלה סיבך אותה, והיא הייתה על סף פשיטת רגל, והיא פשוט הוציאה את עצמה מזה רק דרך השירותים שהיא הציעה בפייבר, והעובדה שהיא בנתה לעצמה ברנד על הפלטפורמה.
מאיפה היא?
היום אני לא יודע איפה היא מתגוררת, אבל בתקופה שהיא התחילה לעבוד, היא הייתה בווגאס, אמריקאית. ואתה יודע, הסיפור כזה של מישהי שהצליחה להרים את עצמה מסיטואציה מאוד מאוד קשה, והיום מסגשגת, עושה כמויות כסף שאני חושב שכולנו היינו יכולים לאחל לעצמנו. זה דבר מדהים. זה סיבה טובה לקום בבוקר מהמיטה.
של מי היה הרעיון להביא אותם להנפקה?
הוא היה הרעיון שלי, אבל אני חושב שכל אחד אחר בחברה היה יכול לבוא עם הרעיון הזה. החשיבות של הקומיוניטי בפייבר היא מאוד מאוד גדולה. תראה, ההחלטה, בסוף ההחלטה של מי על המרפסת היא בדרך כלל של המנכ״ל, או של הצוות המייסד וכולי. ואני חושב שגם פה, ברגע שאמרתי גם לחברי הדירקטוריון שלנו וגם לחברי הנהלה שלנו, שזאת ההחלטה, אנשים עפו על זה. זה לא, בכלל לא היה רגע של אתה יודע, אנשים שהרגישו שהם פספסו את ההזדמנות הזאת בעצמם.
התייחסתם להנפקה כאיזה אירוע שיווקי?
תראה, אני חושב שהתשובה היא כן. אני חושב שכמו שאמרתי, יש פה איזשהו אירוע של We Have Arrived, שאני חושב שהוא חשוב, אני חושב שיש פה עוד סגמנטים של השוק, בטח בתוך שוק ההון, שפתאום אתה מתחיל להיכנס להם לרדאר, אתה מתחיל להיכנס להם לפריים. אז מהבחינה הזאת, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושב שאנחנו עובדים במשך עשור כדי לבנות ברנד של חברה שמובילה איזשהו סוג של מהפכה בתחום התעסוקה. ואני חושב שהאירוע הזה היה לנו טוב, הוא לא הזיק לנו מהבחינה הזאת.
עכשיו כשאתה אומר, אנחנו חשבנו הקהילה, מה זאת הקהילה הזאת? איך הקהילה הזאת באה לידי ביטוי ביום-יום?
אז תראה, זה התחיל בשנים המאוד מוקדמות של החברה. אתה יודע, כשאני התחלתי לחקור את הנושא של בכלל של הפרילנסינג, שהיה עוד מושג טיפה פחות נפוץ מהיום לפני 10 שנים, הבנתי שמדובר באנשים שלוקחים הרבה סיכון, ולוקחים בעצם את הגורל שלהם, את הקריירה שלהם בידיים. אבל הם גם הרבה פעמים בודדים. הם עובדים מהבית לבד, הם יושבים בבית קפה, אז הם יושבים בחברה, אבל אין להם מי להתייעץ, אין להם מי ללמוד הרבה פעמים. ואחד הדברים שהיו חשובים לי, היה שכשאתה מצטרף לפייבר, אתה לא הופך להיות איזה מספר, איזה יוזרניים. אלא אתה הופך להיות קומיוניטי ממבר. מה זה אומר? זה אומר שמהשנים הראשונות, היה חשוב לפייבר לייצר פלטפורמות שעוזרות למה שנקרא like-minded people, להיפגש ולהחליף.
פיזית או רק
וירטואלית? פיזית ווירטואלית. זה התחיל מווירטואלי, זה התחיל מהדברים הכי פשוטים בעולם, מלהקים פורום, ולתת להם לנהל את הפורום הזה. אבל לייצר מצב שבו הם עושים אמפאורמנט אחד לשני, אתה יודע, תמיד יש פרילנסר שהוא טיפה יותר ותיק מאחרים. הוא יודע לשתף את ה-best practices שלו, הוא יודע איך להתמודד עם לקוחות, לקוחות בעייתיים או demanding או whatever.
הם גם קצת מתחרים אחד בשני, כי בסוף זה וירטואלי, זה לא שאתה צריך להיות באזור מסוים.
זה נכון, אבל בפועל, מי שרוצה לעבוד, יש מספיק. יש מספיק. הטלנט הוא גלובלי, אבל גם הצורך בטלנט הוא גלובלי. ושאלנו את עצמנו, אגב, את השאלה הזאת, האם הם יתחברו? האם הם יחליפו את החוויות ואת ה-best practices? הם עושים את זה מאוד. ומעבר לזה, מה שהתחלנו לעשות זה שהתחלנו להבין שיש גם הרבה כוח בלייצר קומיוניטי פיזי, לתת להם להיפגש פיזית אחד עם השני, וזה התחיל בזה שאנחנו ארגנו קצת קומיוניטי איבנטס, ובאיזשהו שלב, בגלל שבכל זאת, פייבר לא יכולה להיות בכל מקום, בכל רגע, אז חברי קומיוניטי בכל מיני ערים בארצות הברית או באירופה או במקומות אחרים, פשוט פנו אלינו ושאלו אם הם יכולים לעשות את זה לבד. ברור. נתנו להם באמת פלטפורמה לארגן את עצמם לאירוע, למיטאפ, והם עושים את זה. יש שנה שעברה היו
אתם מממנים כאלה?
לא, אנחנו משתדלים לעזור. אם הם צריכים לעזור בהכנת מצגת, והם רוצים קצת חומרים של דיזיין, אם אנחנו יכולים להשתמש בקשרים שלנו כדי לעזור להם להשיג וניו, אבל אנחנו לא מממנים את זה.
ובעצם נוצרת פה איזה סוג של רשת חברתית.
תראה, דה פקטו, אני חושב שיש כל מיני סממנים. אני חושב שהרשת הזאת היא לא לשם הרשת החברתית, אבל יש פה קשרים חברתיים. ובמובן הזה אני חושב שיש פה המון כוח, כי זה הופך מלבד למקום שבו יש לך עם מי להתייעץ, יש לך קולגות.
הייתם שוקלים לקחת את זה צעד אחד קדימה לממש רשת חברתית של פרילנסרים?
לא, אני לא חושב שזה התפקיד של פייבר. בסוף פייבר היא מרקפלייס, פייבר היא סוג של אמזון בספייס מאוד שונה. התפקיד שלנו הוא לא להיות רשת חברתית במובן הטהור. מה שכן, אנחנו עושים באמת הרבה מאמץ כדי לתת להם את הכלים שיכולים לעזור להם להתפתח, ובין השאר זה נגישות אחד לשני, זה היכולת לדבר, להחליף חוויות, להיחשף לקורסים מקצועיים. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו כן רוצים לעשות כחברה שהיא בעצם מרקטפלייס מאוד מאוד גדול, זה להשתמש בעובדה שיש הרבה מאוד עסקים והרבה מאוד פרילנסרס שנמצאים על הפלטפורמה, ואם אנחנו יכולים לעזור להם לקבל תנאים יותר טובים, הטבות, בעצם העובדה שיש הרבה מהם, ולא כל אחד מהם צריך לנסות להשיג את הטבות האלה לחול, אז אנחנו נעשה את זה, אבל זאת הרמה.
אמרת אמזון, תסביר את ההקבלה של אמזון.
תראה, בסוף, אם אתה מסתכל על אמזון, אמזון היא פלטפורמה טכנולוגית, קודם כל, היא מרקטפלייס שיש לו שני צדדים, two-sided marketplace, היא מחברת supply ו-demand, היא לא ה-supply בעצמה, והיא לא ה-demand בעצמה, והיא משתמשת בטכנולוגיה כדי להפוך את מה שהיה פעם להיכנס לאוטו, לנסוע, להגיע לחנות, לחוויה שהיא one-click. ואני חושב שפייבר בהרבה מובנים עשתה את זה לתעשייה שלנו, היא לקחה מערכות יחסים שהן בהגדרה מערכות יחסים שיש בהן הרבה חוסר יעילות ומלאות בנקודות חיכוך. תראה, עד היום רוב החברות, כשהן רוצות לעבוד עם פרילנסר, שואלות בפייסבוק או שואלות את הרשת החברתית הקטנה שלהם, את הקבוצה בוואטסאפ, אם מישהו מכיר בעל מקצוע טוב, ואז הם הולכים ונפגשים איתו בארומה, וזה כמו דייט. ואנחנו לקחנו את כל הפיין הזה, את כל הכאב הזה, ואחר כך גם מה עושים, איך עושים איתו חוזה, ואיך משלמים לו, ואיך עוקבים אחרי הזמן, ומה קורה אם זה לא הולך. לקחנו את כל הדבר הזה, והפכנו אותו, עשינו לו פרודקטיזציה, הפכנו אותו למאוד מאוד פשוט, ובעצם לקחנו שירות, והפכנו אותו למוצר. הפרילנסרים שלנו משתמשים במערכות שאנחנו פיתחנו, כדי לעשות פרודקטיזציה של הסרוויס שלהם, אבל הם שולטים בהכל. הם שולטים מתי הם עובדים, איפה הם עובדים, על מה הם עובדים, כמה זה יעלה.
אתה אומר שבסוף אני בתור צרכן, בתור לקוח, אני בסוף קונה מוצר, המוצר הזה זה השירות.
נכון. וזה היופי, כי החוויה היא באמת חוויה של, אתה יודע, סוג של everything store כזה לשירותים דיגיטליים. אתה יכול למצוא הכל, אנחנו היום פעילים במעל 250 קטגוריות, והחוויה היא חוויה של one click. אתה עושה, אתה יודע, אתה משוטט באתר או אתה עושה חיפוש, אתה יכול להשוות את המוצרים השונים, ואז כל מה שנשאר לעשות זה ללחוץ הזמן וזה נגמר. אז היכולת לעשות את החוויה הזאת כל כך פשוטה, היא מאוד דומה למה שאמזון עשתה בעולם האי-קומרס, ואני חושב שהמקבילות הנוספות, היא העובדה שאנחנו חברה בינלאומית, זאת אומרת, מהיום הראשון חיברנו טלנט גלובלי עם לקוחות גלובליים, ואנחנו עושים את זה בכמות מאוד מאוד גדולה של קטגוריות, ככה שבעצם זה הופך להיות everything store. זה הופך להיות ה-go-to place בשביל הרבה מאוד עסקים.
בוא נלך קצת להתחלה של איך הדברים התחילו. באיזה שנה מדובר? 2007-2008?
לא, אנחנו מדברים על לקראת סוף 2009.
שכמה זמן אתה היית, עשיתם בעצם, עשית איזה קבוצת חשיבה בעצם?
כן, הקבוצת חשיבה הזאת לא יצרה את הרעיון של פייבר, אבל הייתה איזושהי תקופה שנמשכה קצת לפני הריסשן, המיתון של 2008, וגם תוך כדי, שבה אספתי קבוצת חברים מההייטק, כולם יזמים מצליחים, כל אחד בתחומו, אבל בעיקר סביב אינטרנט ותוכנה, ובילינו ביחד פעם בשבועיים, וקשקשנו על מה אנחנו חושבים שיהיה הדבר הגדול הבא, מהפרספקטיבה של אז.
אתה זוכר קצת רעיונות שלו שם?
האמת שלא, אני לא זוכר שום רעיון בולט, עובדה שגם אף אחד מהרעיונות האלה בסוף לא יתרגמו להיות...
יכול להיות שהיה זה רעיון כזה שלא דיברנו על זה, אבל לא עשינו את זה.
לא, אני לא חושב ש... אני לא חושב שזכור לי איזשהו רעיון כזה, אגב, פחות או יותר כל אחד מהאנשים שישבו שם בחדר, הוא יזם מאוד מאוד מצליח, ועשה דברים מאוד מצליחים גם אחר כך, אבל אני חושב שמה שהיה מעניין בזה, זה שזה הכניס אותנו לאיזשהו תהליך, לתהליך ideation, כזה תהליך שאתה מייצר הרבה מאוד רעיונות, כל הזמן, כל יום.
הרעיון היה שבעצם ניסיתם לחשוב על רעיונות, לסטארט-אפ חדש, והרעיון היה שתקימו אותו ביחד, או ש...
לאו דווקא, אני חושב שכולנו חיפשנו איזה דרך לגרות את, לגרות את הקורטקס, לראות אם יש איזה דרך שגורמת לנו... בחשיבה הזאת לאיזושהי חשיבה מפרה, וסיכמנו שאם יהיה רעיון שנורא מעניין את כולם או חלק מהאנשים להתקפל לתוכו ולעשות אותו, אז שנמצא איך לעשות את זה, ואם לא, אז לפחות ישבנו וחשבנו על רעיונות, וגם בילינו ביחד, שזה היה ממש מגניב.
מה היית באותה תקופה?
אז אני באותה תקופה הייתי בשלבים של לנסות למכור את הסטארט-אפ הקודם שלי, שבסוף נסגר.
שמה הוא עשה?
לחברה קראו ספוטבק, ומה שהחברה הזאת עשתה, זה שהיא בעצם התחילה כפלטפורמה לחדשות מותמות אישית. זה הדסטיניישן, זה התקופה של ה-RSS. אז אספנו כמויות אדירות של דאטה מבעצם news outlets, מרמת העיתונים הכי מוכרים ועד רמות בלוגים איזוטריים. והרעיון היה להבין מאוד מאוד מהר, על ידי אלגוריתם התנהגותי, מהם תחומי העניין שלך בתור קורא, מי הם מקורות התוכן שמתאימים לך, ומה הם הסיפורים הכי טובים מתוך מקורות התוכן. רעיון שאפתני שעבד מדהים, אבל היום הוא מאוד, אגב, אפל ניוז מאוד דומה למה שעשינו בזמנו, אבל התחושה הייתה שהרעיון קצת הקדים את זמנו מבחינת פרודקט מרקט פיט, לתקופה ההיא, והרעיון היה להפוך את זה בעצם את האלגוריתם הזה, לאלגוריתם שאפשר להשתמש בו לווידג'ט של המלצות תוכן, היום קוראים לזה Outbrain וטאבולה.
ומה היה המודל הכנסות?
המודל הכנסות שהיה אמור להיות, עוד לא הגענו אליו, היה בעצם לעשות מודלים דומים למה שאוטברן וטאבולה עושים, ובפועל, אני חושב שהכניסה של שתי החברות האלה די גמר אותנו. אני זוכר אנחנו היינו עם כמה מאות אלפי דולרים בודדים בבנק, וירון גלאי הלך וגייס 16 מיליון דולר בסיד ראונד, ובעצם די חרץ את גורלנו.
התחרות הזאת קשה גם לשתיהן, אז עם עוד חברה זה בכלל היה...
כן, תראה, אני חושב שאולי קצת הקדמנו אותם, אבל עם יכולת אקסקיושן הרבה פחות טובה משלהם. אני חושב ש... בשניהם יש יזמים שהם מפלצות, הם אנשים סופר מנוסים, מכירים את התעשייה הזאת הרבה יותר טוב ממה שאנחנו הכרנו אותה, ואני חושב שהם הם ניצחו בכבוד, הם ניצחו על ידי אקסקיושן טוב, אבל אני חושב שגם
בסדר, הפקת לפניהם.
גם, זה לא תחרות, אבל אני אומר בסוף, מה שאני לוקח מזה, זה את הלקחים מהכישלון, שאני חושב שאת כולם יישמתי פה. גם לגייס מספיק כסף בזמן, גם האגרסיביות שצריך ב-go to market. אני חושב שעשינו פה כמה צעדים נכונים, אבל הם כולם תולדה של טעויות קודמות שעשיתי בקריירה היזמית שלי.
תגיד, שאלה, כמה זמן לפני שסגרת את החברה, ידעת שצריך לסגור את החברה?
שאלה מורכבת. אני אגיד לך למה היא מורכבת. היא מורכבת כי... יש את הרגע אולי שאתה יודע שזה כבר לא יקרה, אבל אז יש לך גם איזושהי אחריות יזמית, כי גייסת כסף, ויש לך בעלי מניות, ואתה כבר מבין שזה כנראה, אתה לא תצליח לקבל מזה סנט, וזה בסדר, אבל אתה כן רוצה לנסות להחזיר את הכסף למשקיעים, או להחזיר להם כמה סנטים על הדולר.
לתקופה קשה, כי יכולה להיות גם הרבה זמן.
מאוד. היא הייתה גם המון זמן. אגב, היא הייתה בדיעבד אני חושב שהייתה קצת יותר מדי זמן, זאת אומרת, יכול שהייתי מקצץ אותה בקצת. גם הוצאתי די הרבה כסף מהכיס שלי כדי לנסות למכור את החברה, ואני לא מצטער על זה. אני פשוט אומר שיש איזשהו רגע שצריך להמשיך הלאה, וזה נכון לעשות את זה.
ואיך מתמודדים עם תקופה כזאת שבה אתה בעצם רוצה למצוא את הרעיון הבא, אבל אתה צריך לנהל חברה?
כן, אז קודם כל, הייתי יותר עסוק ברעיון, בלנסות למכור את החברה מאשר ברעיון הבא, כי זה היה צריך להיות הטופ פריוריטי. אבל כן, יש פה איזשהו קונפליקט, אבל יש פה הרבה מעבר לזה, יש פה קונפליקטים רגשיים, זה קשה לסגור חברה, זה לא פשוט. בטח חברה שעבדת עליה איזושהי תקופה, ושאתה גם מאוד מאמין בה, אתה לא חושב שזה הרעיון רע. לפעמים, לא יודע, אתה הולך על איזשהו רעיון שלוקח המון זמן לעשות לו התכנות, ואז אתה מבין שזה לא מה שחשבת. אבל פה למשל הייתה דוגמה שבה אני מאוד האמנתי ברעיון הזה, והרעיון הזה גם הצליח. הוא הצליח לכמה חברות בכמה תחומים שונים, ויש פה איזשהו גם תהליך של רטרוספקטיבה, של לנסות לעשות איזשהו חשבון נפש. לא תקופה קלה ליזם.
ועושים חשבון נפש?
זה היה חשבון נפש קשה מאוד בשבילי, וגם בזה אני חושב שהשקעתי יותר מדי. זמן.
מה למשל?
אתה יודע, אתה יושב ועושה לעצמך אודיט על כל הטעויות שעשית. ואתה פשוט הולך על ציר הזמן וצריך לנסות להבין צעד אחרי צעד איפה לקחת את הפנייה הלא נכונה. השותפים העסקיים שבחרת, ממי גייסת כסף, לאיזה שוק פנית, מה היה המוצר הראשון, עשית פיבוט, הוא היה מוצלח או לא מוצלח. היכולת שלך לגייס אנשים, לייצר... יש אין סוף נעלמים שאתה יושב ומפרק. אגב, אני חושב שהתהליך הזה הוא סופר חשוב ליזמים. אני חושב שיזמים שממשיכים מוונצ'ר אחד לשני עם אפס מחשבה ואפס רטרוספקטיבה, יהיו יזמים גרועים תמיד.
מה יותר קשה להגיד, אוקיי, קיבלת החלטה עסקית לא נכונה, או... וזה קצת יותר חמקמק, אולי אני לא יודע להניע אנשים פחות טוב, או נגיד, עשיתי טעויות כאילו שהן יותר ניהוליות מאשר עסקיות.
אני חושב ששני הדברים מאוד מאוד חשובים.
ברור.
זה גם שאלה של מה אתה רוצה לעשות הלאה. אתה יודע, אתה שואל גם את עצמך אם זה נכון שתהיה המנכ״ל של העסק הבא שלך, או שאתה צריך לתפוס כיסא אחר.
שאלת את עצמך את זה?
בטח.
ומה הייתה התשובה? התשובה אני יודע, אבל מה...
אתה יודע מה התשובה. תראה, אני חושב שהתשובה שנתתי לעצמי הייתה, שאני חושב שכשאתה מצויד בהרבה לקחים, בעיקר מדברים שלא הלכו לך, כי דברים שהולכים לך זה נחמד, אבל באמת לא לומדים מזה המון. אז אתה צריך לתת לעצמך את הסיכוי להתפתח, וזו שאלה ששווה לשאול אותה לעתים קרובות. זאת אומרת, אתה יודע, יש אנשים גם שמצליחים להיות, להוביל, למנכ"ל חברה בשלבים מאוד מאוד צעירים שלה, ובאיזשהו שלב שהחברה עושה סקייל, בין אם זה ביזנס, בין אם זה כוח אדם, אז הסקייל הזה הוא כזה שהם כבר חיים בו פחות טוב. אתה יודע, אתה מתחיל מלהיות מנהל של אנשים, ואז אתה מנהל של אנשים שמנהלים אנשים, ואז אתה מנהל של מנהלים של מנהלים. זה לא אותו דבר. זה פאזות מאוד מאוד שונות. ואגב, לאף אחד מאיתם, מהסוג הזה של הצ'אלנג'ז, לא הייתה לי מוכנות. זה נחמד לקרוא ספרים, אתה יודע, אבל... ואז זה נכון לשאול את השאלה הזאת כל כמה זמן, במיילסטונס, לשאול אם אתה מרגיש, כמו שאתה שואל את עצמך, האם המנהלים שלי, אם האנשים הנכונים לנהל את הארגון הצומח שלהם, אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה הזאת על עצמך. ואני חושב שיש גם פידבקים חיצוניים שאתה מקבל מזה, בין אם זה מהבורד, בין אם זה מהשוק, בין אם זה מהלקוחות.
אני גם מניח שיש תקופות שאתה קצת יותר מואר, ואז אתה צריך להרים את עצמך. זאת אומרת, אתה יותר תחזר ביטחון.
כולנו בני אדם, אני חושב שגם החיים הפרטיים שלנו משפיעים עלינו. אני חושב שאתה יודע, בסוף אף אחד הוא לא מכונה, וזה לא משנה אם אתה מנהל חברה קטנה כמו פייבר, או אתה אילון מאסק שמנהל שתי אימפריות, או אתה יודע, כל דמות אחרת בעולם העסקי. כמובן שיש תקופות שבהם אתה יותר בטוח או פחות בטוח, אבל אני חושב שמה שחשוב זה בסוף הקונסיסטנטיות, בסוף לאורך זמן, וגם לדעת ללמוד שאתה בן אדם, וללמוד איך להתמודד עם הדברים האלה ביום יום, כשאתה מנהל הרבה מאוד אנשים.
אז מה התובנות הניהוליות שלקחת מהסטארט-אפ שנסגר?
תראה, אני חושב שאחת הטעויות המרכזיות שם הייתה שלא ידענו לגייס צוות. פשוט לא היינו אגרסיביים בגיוס של צוות. גייסנו מעט מאוד אנשים ולקחנו המון על עצמנו. לא נתנו לזה את ההזדמנות לעשות סקייל. וזה גרם לנו לזוז יותר לאט. אני חושב שכחברה גם, כמעסיק, לא בנינו ברנד של חברה שטוב לעבוד בה. היינו חברה מאוד קטנה, אני חושב שבסי הגענו ל-15 אנשים או משהו כזה. חברה פיצפונת. ואני חושב שגם בתקופה הזאת, אנחנו מדברים על לפני הרבה שנים, 15 שנה, אז גם ידענו, באמת ידענו הרבה פחות. אני חושב שלפני 15 שנה, הידע התיאורטי גם היה הרבה פחות נגיש. מדבר איתך על התקופות של לפני קוורה, אתה יודע, לפני כל הספרים על יזמות. ואני חושב שגם בארץ הייתה פחות, היה פחות מדי קונספט של מנטורשיפ, את היכולת של, אתה יודע, היום אני רואה כמה יזמים רוצים לדבר, ובאים לדבר. זה, גם אם אתה לא לוקח מישהו כזה, ובאמת עושה לו מנטורשיפ לאורך זמן, העובדה שיש לו אקסס, ואני לא מיוחד בקטע הזה, תפנה לכל יזם, הם ישבו איתך. אתה יודע, זה גם דרך לתת חזרה, זה גם דרך לעזור לתעשייה, להמשיך להתפתח. ואני חושב שגם זה לא היה, זה היה מעט מאוד עם מי לדבר. אתה יודע, היית ממש, ממש לבד, ולהיות יזם, בטח מנכ״ל, זה תפקיד מאוד בודד, סופר בודד. אז אם באמת אין לך הרבה קולגות לדבר איתם, אז זה קשה. והיום אני חושב שהתעשייה אחרת, היום יש יותר, אני מסתכל עכשיו על ההנפקה שלנו. יש אנשים שאפשר לדבר איתם לפני ההנפקה. אני מסתכל על, אתה יודע, על מלנוקס או על וויקס לפני 6-7-8 שנים, היה להם פחות עם מי לדבר.
עם מי אתה מתייעץ היום?
היום יש. אני מתייעץ עם הרבה מאוד אנשים, אנחנו עזרנו מאוד גם במלנוקס וגם בוויקס, גם בוורוניס, חברות מתחומים שונים שעשו הנפקות בתקופות שונות, אבל שיש להם היום כבר כמה שנים טובות של להיות חברה ציבורית מתחת לחגורה, ואני חושב שזה היה לנו אסט שאין לו ערך. ואני מתכוון לעשות את זה הלאה. אבל אני באמת, אני אנצל את זה שאתה מקליט אותי, להגיד ש, כל חברה, כל יזם ש, שחושב, שוקל על לקחת אולי את החברה להיות ציבורית, אני שמח לעמוד לרשותו, ואני בטוח שככה גם כל החברה האחרים בחברות הציבוריות האחרות, לי יש מעט, יש מעט שאני יכול להעביר הלאה, כי אנחנו מאוד צעירים בשוק הזה, אבל מה שיש לי אני אשמח להעביר הלאה, אני חושב שזה חשוב.
אתה גם מתייעץ על סוגיות ניהוליות, על דילמות?
כן, אני חושב, תראה, אני חושב ש... התשובה היא כן, אני חושב שהעובדה שיש, שמתפתחת פה תעשייה של חברות שלא מחפשות שורטקאט, שמחפשות את, את הבנייה ארוכת השנים של הערך, ושהתעשייה הזאת היא פרנדלי אחד ל, אתה יודע, חברה אחת לשנייה, היא ריסורס שחייבים לנצל. אני חושב ש... אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני גם חושב שהיום הניהול בכלל בתעשייה הישראלית הוא גם ניהול הרבה יותר מקצועי, הוא פחות הניהול של פעם, הניהול של הצבא, הניהול של שנהל את זה כאילו שזה באמת יחידות צבאיות. היום מסתכלים, היום החברות הישראליות המובילות הן חברות שהן לחלוטין בינלאומיות, והן עובדות בסטנדרטים שלא נופלות משום חברה בסיליקון ואלי או בניו יורק או ב... ובכל מקום אחר בעולם.
אני חוזר לסיפור של פייבר. אז אתה הקמת את פייבר עם שי וינינגר, נשיא וממייסדי לחברת הביטוח הדיגיטלית למונייד. מאיפה הכרתם?
היינו בעצם חברים, אני חושב שעשור בערך לפני פייבר. ואני חושב שההיכרות הראשונה שלנו הייתה כשאני עוד עסקתי בעריכת דין, התמחיתי בתחום של קניין רוחני, והיינו שכנים במשרד, לשי היה איזשהו סטארט-אפ, ונפגשנו על רקע איזושהי התייעצות משפטית, ונשארנו חברים מאוד טובים, וכל אחד עשה את שלו, הרבה יזמויות לפני, ובאמת התקופה הזאת של ה-think tank, של הקבוצת חשיבה הזאת, שגם שי היה חלק ממנה, הייתה תקופה שבה בילינו, היינו שנינו כזה בין לבין, וחשבנו על הרבה רעיונות, והרעיון הזה צץ גם כן, הוא עלה בקונסטלציה של שיחות שניהלנו 3 פעמים ביום.
ואז יש רעיון, שניכם נדלקים עליו, מה עושים? איך, מה, קוראים על זה, בודקים, מה עושים?
הרעיון גם היה זקוק קצת לגיבוש, וגם היה זקוק לאיזושהי תכנות כלכלית. כי הוא נשמע רעיון מעניין על הנייר. אני מזכיר, פייבר עלתה כמרקט פלייס לשירותים דיגיטליים, שהיו אך ורק $5 בהתחלה. ובשנים האלה, בסוף 2009, לגבות $5, שזה נחשב מייקרו-פיימנט, לא היה משהו שהיה מאוד מקובל בעולם. זה היה משהו שרק התחיל, והיה צריך לבדוק שיש לזה התכנות, שאפשר בכלל לעשות את זה, ברמה הכלכלית, שהעלות לא תהיה כזאת, שלא יהיה פה בכלל ביזנס. אז היה צריך לעשות איזשהו מודל, ואני חושב שזה היה התקופה כזאת של איזה שבוע של אקסלים בעיקר, ומחקר באינטרנט, אם יש דרך מי לעשות מייקרו-פיימנטס, ואחר כך היו משהו כמו 8 או 9 חודשים, שבהם פשוט ישבנו וכתבנו את המוצר, והיו לו מלא תהפוכות, ומלא שמות אחרים, וכל מיני קונספטים קצת שונים, וזה הזמן שלקח עד שהמוצר היה בשל לעלות לאוויר.
בעצם המוצרים היו $5, ואתם אמרתם, אם נגיד, לא יודע מה זה מתרגם, אז מקסימום הוא ייקח $5 על שתי פסקאות. זאת אומרת, הרעיון היה שהוא ייקח איזה חלק מהעבודה שלו ויתמחר אותה $5, בעצם סוג של גימיק.
זה סוג של מה שאנחנו לא התייחסנו לזה אף פעם כגימיק, התייחסנו לזה כמייקרו סרוויסז. זאת אומרת, חיפשנו, אמרנו, פרילנסרים הם אנשים סופר חכמים וסופר קריאטיביים. והם ידעו כבר איך לקחת את הטלנט שלהם ולעשות משהו שמבחינתם make sense. אתה יודע, הם לא יעבדו 3 שעות בשביל $5. זה חבר'ה יודעים, בגלל שהם גם מקצועיים וגם יש להם את הכלים הנכונים, בגלל שהם עושים דברים בצורה רפטטיבית, הם ידעו כבר לעשות משהו שמייק סנס. אבל השאיפה מלכתחילה הייתה לראות איך אנחנו לוקחים את זה בתור מנוע שדרכו אפשר לייצר משהו שהוא דיסרפטיב, שימשוך הרבה תשומת לב, בתור איזה פלטפורמה שממנה נוכל להתחיל משהו מייקרו סרוויס, אבל להגיע לכל שירות. והיסטורית, אתה רואה שזה מה שעשינו.
בעצם לקחתם סיכון, גם שמעתי אותך מדבר על זה פעם, לקחתם סיכון כי ידעתם שיום אחד יצטרכו לעשות את הטרנספורמציה, וששירותים יהיו יותר מ-5 דולר.
נכון.
וזה סיכון שלא יודע אם הוא יכול להפיל חברה, אבל הוא סיכון גדול.
לא יודע אם הוא יכול להפיל חברה, אבל הוא יכול לקבע את החברה, לתקוע אותה בנישה מסוימת, ולא לתת לה לצאת משם.
אני גם מניח שאצל אנשים מסוימים שקצת פחות מכירים ולא נתקלו, הם אמרו לעצמם, מה זה 5 דולר, אז איפשהו זה יתקבע אצלם.
כן. יכול להיות, יכול להיות שלאנשים שנחשפו לפייבר לפני עשור, ומאיזושהי סיבה לא חזרו אלינו, לא שמעו אלינו מאז, אז יכול להיות שככה הם זוכרים את החברה. היום אני חושב שזה ממש כבר לא צרוב בתודעה של אף אחד. יש מקצת השירותים הם 5 דולר, ובאמת היום יש כל דבר בין עשרות דולרים לעשרות אלפי דולרים בצד של השירותים. ואני שמח שצריכנו לעשות הסקייל. זה לא היה טריוויאלי, זה היה עוד מיילסטון, עוד איזשהו רוד בלוק שצריך לעבור אותו. ואני שמח שעשינו את זה. אגב, זה גם לקח זמן. זה לא קרה מיד, ולקח גם זמן אחר כך לשנות את הפרספשן של גם של הלקוחות, גם של המדיה, של העיתונאים.
אבל איך מקבלים החלטה? קיבלתם החלטה מודעת לשים את ה5 דולר, ובידיעה שאתם תצטרכו לעשות את השינוי תפיסה הזאת?
תראה, צריך לזכור שאת פייבר התחלנו כחברת בוטסטראפ, חברה שלא גייסה כסף בכלל. למעשה עד משהו כמו 3 חודשים אחרי ההשקה.
שזה בערך שנה.
את הכסף הבאנו מהבית, ובעיקר ישבנו, קודדנו את האתר בעצמנו, הצבנו אותו בעצמנו, עם קצת, עם מעט מאוד עזרה, בשלב הזה, וידענו שאין לנו כסף למרקטינג, וידענו שאנחנו לא רוצים עכשיו למכור סיפורים למדיה, כדי לקבל איזה ספייק שהוא אולי טוב לאגו, אבל לא יעזורנו לבנות את הביזנס. והרעיון היה לנסות לייצר רעיון שיהיה מספיק דיסרפטיב, כדי שהלקוחות האמיתיים שלו, העסקים הקטנים והפרילנסרים, יימשכו אליו בצורה אורגנית, ויראלית, ושבעצם יגדלו מה שנקרא גרס רוץ, יגדלו מלמטה, ולא בזה שאתה יושב כל היום ומסובב איזה ידית שמייצרת חשמל בגנרטור שמדליק את האורות במשרד.
בעצם גם אין שום סיבה, גם עם פרילנס, נגיד, לא יודע, אני מאייר, אז אין שום סיבה שלא תהיה לי גם את האתר ברקע. זאת אומרת, אני יכול להמשיך להעיר אם האתר הכניס עבודה, או הכניס עבודה.
כמובן.
זאת אומרת, אין לי שום חסם שימנע ממני לעשות את זה, להצטרף. ממש,
לא, זה כלכלה חופשית, וככה היא צריכה להישאר. ובאמת, החסם של הצטרפות לפייבר, אגב, עד היום, הוא פשוט אפס, הוא כלום. זה פשוט, אתה צריך להשקיע בזה קצת זמן. עכשיו, אחד הדברים, אני חושב שהרבה אנשים שמסתכלים על פייבר פשוט לא מבינים, ואני חושב שזה אחד הפיקשושים הגדולים, זה העובדה שפייבר עשתה מהפכה אמיתית בעולם של הפרילנסרים, ואני לא מנסה לשמה פומפוזי, אני אתאר אותה מאוד בפשטות. פרילנסרים בכל מקום, בין אם זה אופליין או אונליין, חוץ מפייבר, צריכים להילחם, להשקיע בצורה אקטיבית, כדי לזכות בלקוח. צריכים להשקיע הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד מאמץ, לפעמים לעשות חלק מהעבודה רק כדי לזכות בלקוח. עכשיו, יש הרבה מאוד פרילנסרים, ויש לקוח אחד, והרבה מאוד פרילנסרים מנסים לזכות בלקוח, מוציאים את הזמן בלזכות בלקוח הזה, אבל רק אחד זוכה. כל היתר עשו השקעה אדירה שהם לא קיבלו ממנה כלום. בפייבר זה לא קורה. אתה מצטרף לפייבר חינם, אתה מחליט מה השירות שאתה רוצה להציע, מהם התנאים שלך חינם, ואז אתה יושב ולא עושה כלום. פייבר היא זאת שמוצאת לך את הלקוח, ובעצם הפעם הבאה שאתה תשמע מאיתנו, זה תקבל נוטיפיקיישן, שלקוח כבר שילם, הוא הזמין את השירות שלך. זה מדהים, זה לא היה קיים קודם, זה מהפכה, אנשים פשוט לא מבינים מה זה עושה לפרילנסר.
אבל תגיד, אין ערך לשבת מול הבן אדם שנותן לך את השירות, לראות אם הוא אמין, לראות אם הוא עם התפיסה העיצובית שלו מסוימת, או עם התפיסה הטכנולוגית שלו מסוימת, או...
יש לזה המון ערך במקומות שבהם יש לך מעט מאוד דאטה פוינטס על הבן אדם שאתה עובד איתו. אבל זה היופי של פייבר. אתה נכנס לפייבר, יש לך כל כך הרבה דאטה פוינטס של לקוחות אמיתיים. אין אצלנו גסט ריוויוז. אנשים לא יכולים לבוא ולהמציא חוויות שהיו להם עם הפרילנסר. לקוחות בלבד הם אלה שיכולים להשאיר ריוויוז, ומשאירים, המערכת ריוויוז שלנו היא מערכת מאוד מאוד מתקדמת, שאנחנו פיתחנו בעצמנו, והיא מודדת פרילנסרים על אינסוף נקודות שקשורות גם באיכות של החוויה, איך זה לעבוד, שזה קשור בכמה הוא קומוניקטיבי, כמה מהר הוא מבין מה שרוצים ממנו, כמה דיוו בלעשות שינויים וכו' וכו', ועד לרמת מה האיכות הדליבריז עצמם. אז בתור לקוח, יש לך את כל הדאטה פוינט שאתה צריך, ואגב, אם אתה מאוד רוצה, אחרי שקראת את כל זה, והרגשת שזה לא מספיק לך, אתה רוצה ליצור קשר עם הפרילנסר, תלחץ, יש שם כפתור. תיצור קשר עם הפרילנסר ותדבר איתו לפני.
יכולה להיווצר גם בתוך הפלטפורמה תחרות, למשל, על מחירים וכו'. זאת אומרת, ברגע שיש היצע גדול של נותני שירות, זאת אומרת, כשאני בא עכשיו, יש, לא יודע מה, מעצבים מכל העולם, אז יכול להיווצר איזו תחרות לא טובה על המחיר, זה מרוץ התחתית.
תראה, בפועל, כל הניתוחים שאנחנו עושים, וגם ניתוחים שאתה יכול לעשות מבחוץ, די בקלות, מראים שפייבר הוא race to the top ולא race to the bottom. בסופו של דבר, קודם כל, בוא נדבר על תחרות. תחרות קיימת, לא משנה איפה, בין אם זה פרילנסרים שעובדים מאיזה וורקשופ בעולם הפיזי, ובין אם הם עובדים בעולם הווירטואלי, תחרות קיימת. אבל אם אתה מסתכל על פייבר, בפייבר, למעשה, מה מאפשר לפרילנסר להעלות את המחירים שלו? האיכות שלו. האיכות שלו והיכולת שלו לבנות לעצמו ברנד. פייבר נותנת לו את הפלטפורמה בדיוק לעשות את זה. ככל שהפרילנסרים בונים את הרפיטיישן שלהם בתוך הפלטפורמה, בפועל ככה המחירים עולים. אנשים בסוף הם לא הולכים רק על מחיר, אנשים מחפשים איזשהו מיקס טוב בין איכות, בין מחיר, בין כמה דחוף להם לקבל את השירות. אז יש הרבה פרמטרים שאנשים מחליטים, מחיר הוא אחד מהם. אם מישהו הוא לגמרי פרייס-סנטריק, הוא ילך למוצרים שהם מוצרים יותר פשוטים, אבל מי שמחפש האיכות, מחפש אנשים שיש הרבה מאוד אינפורמציה לגבי האיכות של השירותים האלה. האנשים האלה לא מוכרים במחירים נמוכים. ככה זה במציאות, ככה זה גם בפייבר. אז אני חושב שבפועל מה שאתה רואה זה שלאורך זמן אנשים עושים יותר ויותר כסף בפייבר, ואנשים מעלים את המחירים שלהם בהתאם לרמת המקצועיות שלהם והניסיון שלהם בפלטפורמה ובתחום שבו הם עוסקים.
כאילו דיברו ב-20 שנה האחרונות הרבה על ההשפעות של הגלובליזציה. זה שבעצם אנחנו עולם מאוד מחובר. חלק מההשפעות של הגלובליזציה וזה שהשווקים נפתחו, זה גם העביר, אתה יכול להיות במדינה מסוימת ולייצר במדינה אחרת ולפתח במדינה שלישית. וזה מאוד הזיז את האתרים ממדינה למדינה. ואז יוצא מצב שאנחנו באים לגלובליזציה בשוק הפרילנסרים, ופעם רציתי מישהו שיעצב לי לוגו, אז החלתי למצוא בישראל מישהו שיעצב לי לוגו, ועכשיו אני בעצם הולך למקומות, בכל העולם יכולים לעצב לי לוגו, יכולים לעצב לי לוגו ברומניה, יכולים לעצב לי לוגו בסין, ויכולים לעצב לי לוגו בארצות הברית. ויש לזה, זה כאילו מצד אחד מדהים, אתה יושב ומעצב לוגו, אתה יכול להזמין עכשיו איור לקריחה לספר ממישהו שיושב בהודו, ויכול להיות שהוא מאוד יצירתי, ויכול להיות זה מאוד מדהים. אבל יש לזה גם איזשהן השפעות רוחביות על תעשיית הפרילנסרים.
לגמרי, ומאוד חיוביות. תחשוב שהפרילנסר התל אביבי, שקודם אתה וכמה חברים שלך הייתם הלקוחות שלו, יש לו היום לקוחות מכל העולם, וככה זה עובד. אז הכלכלה הגלובלית פותחת את זה לכולם, היא פותחת לך access לאנשים מקצועיים מכל העולם, ואתה צריך לבחון אותם על בסיס המקצועיות שלהם, והיא פותחת לפרילנסרים הזדמנות ו-access ללקוחות מכל העולם. זה היופי.
אבל 20 דולר למישהו מתל אביב, זה לא 20 דולר למישהו מנורווגיה, וזה לא 20 דולר למישהו מהודו. נכון. זאת אומרת, אתה יכול היום יבוא בן אדם בהודו ויגיד, סבבה, אנחנו כולנו יכולים לגבות 20 דולר, אבל תכלס אני לא צריך 20 דולר, כי בשבילי 20 דולר זה המון. אז אני אוריד את המחיר שלי ל-15 דולר, ואז אתה משפיע על כל המקומות.
אם אתה רוצה לקבל לקוחות שמחפשים איכות, גם ההודי לא יוריד את זה למחירים המאוד נמוכים. בפועל, מה שאנחנו רואים, זה אנחנו רואים בתוך הכלכלה שלנו, אנחנו רואים כלכלה שעובדת בכיוונים לגמרי הפוכים ממה שכלכלת האוטסורסינג עבדה. אנחנו רואים את הלקוח ההודי מזמין מהפרילנסר האמריקאי. זה לא עובד בכיוון אחד. זה לא כלכלה של עבודות זולות. זה כלכלה של איכות. כן, יש אנשים שהם מסתכלים רק על המחיר. בסדר, אבל אנשים כאלה קיימים גם מחוץ לפלטפורמה. זה, הפלטפורמה לא אפשרה את זה, ספציפית. הפלטפורמה מאפשרת באמת את היכולת להגיע לשפע של טלנט שנמצא בכל העולם. ואין שום סיבה ללקוח במדינה מתפתחת להוריד את המחירים שלו. הוא יכול לעשות הרבה כסף, למה לעשות מעט? גם אם הרבה כסף הזה שווה הרבה יותר אצלו מאשר במדינה אחרת. זה לא משנה.
אוקיי, אז אתם בעצם אמרת שהתחלתם בלי כסף למרקטינג, ובעצם התחלתם בלי הוצאות מרקטינג, נכון? מאיפה הגיעו הלקוחות?
פה לאוזן. ויראלי לחלוטין.
אבל אמרת בסטארט-אפ, שבסטארט-אפ שלפניו, שבעצם עבדתם קצת לאט מדי. זאת אומרת, היית יכול לרוץ יותר מהר, לא חששת שזה הולך לקרות גם פה?
לא. קודם כל, החברות היו חברות מאוד מאוד שונות. אני חושב שהמקום שבו רצנו לאט יחסית בחברה הקודמת שלי, הייתה להגיע למודל העסקי. עשינו איזשהו פיבוט ממודל אחד למודל אחר, וגם מחוסר ניסיון, גם כנראה שלא היה לנו את הטלנט בתוך הצוות, היה לנו, לא הגענו למודל העסקי מספיק מהר, ונקלענו למצב שבו היינו זקוקים לכסף נוסף, והיה קשה לגייס אותו. בפייבר בנינו סיטואציה שבה מהעסקה הראשונה, פייבר עושה כסף. אז היה ברור לנו שאת היכולת, אם נצליח באמת לייצר פה איזשהו viral effect, שהוא יהיה snowball, הוא יהיה כדור שלג שמעצים את עצמו, ונצליח לייצר אפקט, network effect משמעותי, בתוך הווירליות של המודל, אז החברה כחברה, תתחיל לייצר כסף מהעסקאות הראשונות. ואני חושב שזה המפתח. בפועל, פייבר, להפתעתנו ולשמחתנו, זה גם יכול להיות אחרת, התחילה כמו שריפה בשדה קוצים.
מה צמח... הציד את השריפה?
תראה, אני חושב שמה שאנחנו יודעים היום, עשור אחר כך, אז היינו מאוד נאיבים. זאת אומרת, לנהל מרקט פלייס, two-sided מרקט פלייס אמיתי, זה דבר מאוד 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 מורכב. זו מכונה, זה אחד הדברים הכי מעניינים שנתקלתי בהם בחיים שלי, ואני יזם הרבה שנים. יש פה גם מורכבות וגם אספקטים פסיכולוגיים צרכניים וכולי, אבל הייתה לנו כנראה איזושהי אינטואיציה טובה באחד איך להתחיל את זה, והרעיון היה להתמקד בסופליי, בפרילנסרים קודם, ולא לנסות להביא גם לקוחות וגם פרילנסרים. אז ייצרנו סופליי יחסית מהר, בדרכים לגמרי ויראליות, ממש, להיכנס לפורומים ולהגיד לאנשים ששווה להם לבדוק את זה. וגם בדרך שנתנו לאותו סופליי שהגיע, להיות מאוד ווקל לגבי העובדה שהוא מציע את השירות הזה בפייבר. אז אנשים השתמשו חזק מאוד בטוויטר ובפייסבוק, כדי להפיץ בעצם את ההצעות שלהם. וזה פשוט... כנראה שבגלל העובדה שהקונספט הזה של $5 וה-one click purchase וכו', הוא היה מספיק דיסרפטיב בשביל שאנשים פשוט לא הפסיקו לדבר על זה. שזה היה ממש מגניב, זה קרה הרבה יותר מהר ממה שיכולנו לחלום שזה יקרה. ולכן, 3 חודשים אחר כך אמרנו, אוקיי, אז עברנו את הוולידציה הראשונה שאומרת, יש טראקשן, זה קורה ויראלי, ועכשיו נכון לגייס כסף. אגב, את הכסף שגייסנו, הסבבים הראשונים של הגיוס, לא הלכו למרקטינג בכלל. למעשה, כמעט, אני חושב, 4 שנים הראשונות של החברה, לא הוצאנו סנט על מרקטינג.
ומה חשבתם שיקרה אם כן תשימו? זאת אומרת, למה לא?
הסיבה שלא עשינו היא כי חשבנו שעדיין, כשפייבר עבדה במחירים המאוד נמוכים, חשבנו שלא יהיה את היוניט אקונומי הנכון כדי להצדיק השקעה מסיבית במרקטינג, וגם לא רצינו, מאוד אהבנו את האורגני, ולא רצינו להפוך להיות ג'אנקי של, 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 של פרפורמנס מרקטינג, של פייד מרקטינג. ואני חושב שאחרי כמה שנים, בעצם הקמנו צוות מאוד מאוד טוב, מאוד מנוסה, שידע איך נכון לעשות מרקטינג, והתחלנו לעשות אקספרימנטציה, ולקחנו זמן. זה לא להגיע למצב שבו אנחנו יודעים איך להפוך את הצמיחה, את הצמיחה של הממומנת של מרקטינג לקומפלימנטרי למה שאנחנו מקבלים בוויראלי, לקח זמן. תראה, עד היום, כמו שאני אומר, פייבר בקרוב בת 10, עדיין רוב הביזנס החדש של פייבר מגיע אורגני ויראלי. הרוב. שזה מדהים.
אתם בעצם, לפי התשקיף שלכם, מחזירים את הוצאות השיווק תוך 7 חודשים ומטה?
כן, פחות.
מה זה הוצאות שיווק בעצם? זה אומר להביא את הלקוח, כי אתם צריכים להביא גם את הלקוח וגם את הפרילנס.
אז אנחנו מביאים, בעצם מביאים רק את העסקים שרוכשים בפלטפורמה. כל הצד של הסופליי, כל הצד של הפרילנסרים מגיע אלינו לחלוטין, לחלוטין אורגנית.
ואז לוקח לכם 7 חודשים ומטה וכו, אבל אתה אומר שתכלס רוב האנשים מגיעים אורגנית. אז אם אני עושה עכשיו איזה חישוב גס מאוד, תקן אותי אם אני טועה, נגיד, לא יודע מה, שליש מהאנשים מגיעים מרקטינג, זאת אומרת, יכול להיות שעדיין לא שווה לכם לשים את ההוצאות מרקטינג, כי זה לא באמת לוקח 7 רבעונים, זה לוקח הרבה יותר, פשוט כל השאר הגיעו בחינם.
לא, 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 זה שווה לנו מאוד. הלקוחות האלה, תראה, מה שחשוב לזכור לגבי הלקוחות של פייבר, זה שאנחנו לא מביאים לקוח כדי לעשות עסקה. אנחנו מביאים לקוח שבסופו של דבר, אם אתה מסתכל על ההתנהגות של הקורטים של הלקוחות שלנו, אתה רואה שהקורטים האלה מתנהגים בצורה שהיא מאוד מאוד צפויה לאורך הרבה מאוד שנים. יש לנו קורטים שנמצאים איתנו, לקוחות שנמצאים איתנו 9 שנים, והם לא הולכים לשום מקום, הם נשארים. אז בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על המיקס הזה, מה שאתה צריך להסתכל עליו, זה לא רק על הזמן שלוקח לך לקבל החזר על ההשקעה, מה שאנחנו קוראים לו TROI, או Time to Return on Investment, אלא על ה-Multiple Return on Investment. זאת אומרת, להסתכל על הקורט הזה ולהגיד, בוא נסתכל על הקהל הזה שהבאנו בנקודת זמן, ובוא נראה כמה פעמים הוא מצליח להחזיר את עצמו לאורך זמן, וכתבנו את זה, רואים את זה גם בדוחות ששחררנו של Q2, כשאם אתה מסתכל 8 רבעונים לתוך הקורטים האלה, אתה רואה שהקורטים האלה החזירו את עצמם כבר 2.7x על ההשקעה, והחדשות הטובות זה שהם לא מפסיקים לקנות. זה אומר שכמה רבעונים אחר כך זה כבר יש 3x ומעלה. אז כשאתה מסתכל על זה, וכך אנחנו מסתכלים על זה, אז ההוצאות שיווק הן מאוד כדאיות, אבל אנחנו כמובן תמיד עושים איזשהו מינון, שהמינון באמת שומר על אפקטיביות מאוד גבוהה, ואגב, אתה רואה גם את זה בדוחות, אתה רואה שהאפקטיביות של המרקטינג שלנו רק הולכת ועולה כל רבעון. זה מבחינתנו החדשות הטובות.
איך אתה רואה את המגמות בעולם הפרילנס בעשור הקרוב?
תראה, אני חושב שאתה יודע, עולם הפרילנס זה אולי ספקטרום גדול מדי. אני חושב שאחד הדברים שלנו היה חשוב להבין, וזה שאלת מה המשקיעים שאלו, אז הדבר הראשון שהיה לנו חשוב שאנשים יבינו זה שפייבר היא לא חברת סטאפינג, היא לא חברת כוח אדם. השירות שאנחנו נותנים הוא לא שירות השמה. אנחנו נותנים אקסס כדי לקנות שירות, כן, את השירות מספק מישהו, אבל הרעיון הוא השירות. לשירות יש התחלה וסוף מאוד ברורים, יש לו מחיר מאוד ברור, ובמובן הזה זה תפיסה מאוד מאוד שונה מחברות כוח האדם הטרדישנל. אנחנו חושבים שיש לזה ביקוש אדיר, אנחנו נמצאים בהתחלה. החברה, זה אחד הדברים שמרתקים אותי ונותנים לי המון מוטיבציה, זה התחושה שרק התחלנו. כן, זה 10 שנים, אבל רק התחלנו. יש פה שוק שהוא ברובו, אתה יודע, חד ספרתי נמוך ובאונליין. היתר הוא באופליין. זאת אומרת, רוב הפעילות של הפרילנסינג היא עדיין פעילות שהיא אולד סקול. היא עדיין פעילות של פה לאוזן ונפגשים בבתי קפה. ואני לא חושב שמישהו יכול לחלוק על זה שחלקים משמעותיים מהפעילות הזאת ילכו לאונליין, כי העולם הולך לאונליין, אין מה לעשות. אז אני חושב שיש פה אופורטוניטי אדיר לתפוס את המעבר הזה מהאופליין לאונליין. ואני חושב שבסוף, כמו שאמרתי, יש משהו מדהים בזה שאתה בונה עסק מאוד מצליח, שמצליח לעשות שינוי מאוד טוב בחיים של אנשים, הוא נותן להם הזדמנות. דיברנו על הפרילנסר התל אביבי, שעכשיו יש לו לקוחות מכל העולם. זה קסום בעיניי. אם מישהו יכול להגיע לרמה כזאת שיש לו הכנסות שברמה שנתית מאפשרות לו לנהל לייפסטייל שהוא רוצה, אז אני חושב שזה מדהים. רואים ששוק הפרילנסינג באופן כללי הוא בצמיחה.
שמה ההסבר המילניאלס?
אני חושב תראה, אני חושב שמילניאלס, ג'ן זי, הם חלק מזה. זה לא מקרי, אגב, שהמהפכה הזאת תפסה תאוצה ב-2010. באזור 2010 המילניאלס התחילו להיכנס לשוק העבודה. אבל אני חושב שזה גם, זה לא רק המילניאלס בצד של אלה שנכנסים באמת ומתחילים לבנות קריירה, אלא העובדה ש עסקים מכל הגדלים, מהעסקים המאוד קטנים עד האנטרפרייזז הכי גדולים בעולם, מבינים שהיום אתה צריך כמות כמעט בלתי ניתנת להכלה של סוגים של טלנט כדי להיות מסוגל לעשות את העבודה שלך. אתה צריך כותב תוכן בנישה סופר ספציפית שהיכולת שלך להסיק אותו פול טיים היא אפס. היא פשוט, זה לא מעשי. אז אני חושב שההבנה הזאת תראה, העסקה המסורתית תמיד תהיה.
אבל חברות גדולות יודעות להתמודד עם הדבר הזה? זאת אומרת, הן יודעות לעבוד עם הפרילנסור בפלטפורמת פייבר?
כן, ללא שום ספק. עכשיו, פלטפורמות מאוד מאוד גדולות נעות לאט. אין מה לעשות. לסובב ספינות גדולות לוקח זמן. ויכול להיות שעסקים מאוד מאוד גדולים יותר מקובעים בדרך של האולד סקול לעשות את זה. אבל גם הן משתנות כי אין להן ברירה.
אתם רואים את זה אצלכם?
בטח, בטח. זה מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד ברור.
ואתם גם רואים שהפרילנסרים הם באמת יותר צעירים ומילניאלס וג'ן זי?
אני חושב שיש לנו ספקטרום שהוא בוודאי כולל את המילניאלס, אבל הוא גם הולך מעבר. אתה יודע, אני כל שבוע עושה שיחות וידאו עם קומיוניטי ממברס שלנו. פשוט מבקש מהצוות להגריל לי ולבקש לשאול אותם אם הם מוכנים לדבר איתי, ואני מראיין אותם, פשוט שואל אותם, אתה יודע, על החוויה שלהם, על החיים שלהם, על איפה פייבר יכולה לעשות יותר, מה עובד להם טוב, מה לא עובד להם טוב. עשיתי רעיון כזה בשבוע שעבר עם בחור בריטי בן 52, הוא מוזיקאי, הוא מוזיקאי מבית, כי ההורים שלו שני מוזיקאים, ואתה יודע, ממוזיקה קשה להתפרנס, לצערי. אז הוא החליט להיות קבאי, והוא הפך להיות מישהו די בכיר בקבאות באזור שלו, בבריטניה, ואני שואל אותו איך הוא הגיע לפייבר, ומה הוא התחיל לעשות, אז הוא שמע על פייבר מחבר, והוא רצה לקנות גיטרה מתחתית כזאת, כמו של קלפטון, וזה עולה הרבה כסף. הוא אמר, לא יכולתי להרשות לעצמי את זה מהשוטף. אז אמרתי, אני אנסה בפייבר, אני אשים שם גיגים של הלחנת מוזיקה או ביצועים, ונראה מה קורה. והוא אומר לי, לא התאפקתי על ה-50 דולר הראשונים שעשיתי, רצתי לקנות את הגיטרה. ואני לא אעלה אותך בכל הפרטים של הסיפור, רק נקודה אחת, אתה יודע, פשוט רגשה אותי בטירוף. הוא אמר לי, סיימנו פחות או יותר את הרעיון, שאלתי אותו, היו לי הרבה שאלות, ואז הוא אומר לי, אוקיי, אז עכשיו אם יש לי אותך, רציתי הזדמנות להגיד תודה. אמרתי לו על מה? אז הוא אומר, קנית לי 5 שנים מהחיים.
וגיטרה.
אני אומר, איך קניתי לך 5 שנים מהחיים? הוא אומר, יש לנו הזדמנות בקבעות באנגליה לעשות פרישה מוקדמת 5 שנים קודם. ופייבר יצרה לי את הביטחון הכלכלי שבין מה שאני עושה בפייבר לבין הפנסיה שלי, אני יכול לעשות את זה. קניתם לי 5 שנים מהחיים. זה מדהים.
קראתי איפשהו שאתם המצאתם את המונח גיג, זה הגיוני?
תראה, את המילה גיג לא המצאנו כי הייתה במילון, אבל השימוש במילה גיג כדי לתאר סרוויס, עשינו את השימוש הראשון, יש לנו טריידמרקס רשומים על זה בכל העולם, ולמעשה גם המצאנו את המונח גיג אקונומי, יש לנו גם את הדומיין, יש לנו את זה פשוט, אני חושב שהתחילו להשתמש במינוח גיג אקונומי בצורה שלא כל כך אהבנו, בישראל התרגום שלה לכלכלת חלטורות הוא בזוי בעיניי, אני חושב שצריך להפסיק עם זה.
נגיד לעיתונות.
כן, צריך למצוא לזה משהו אחר, אבל חלטורה נשמע עם קונוטציה השלילית, משהו לא רציני, ומי שעושה את זה, זה אנשים סופר רציניים, שלוקחים את עצמם ברצינות, ואת העבודה שלהם ברצינות, והלקוחות לוקחים אותם ברצינות, אז אני חושב שצריך למצוא לזה איזה מונח אחר, אבל אני חושב שלתוך הגיג אקונומי, יגדו המון חברות שלכאורה עוסקות בתחום הזה, אבל יש חברות שבהן צריך טאלנט כדי לעשות את העבודה, ויש חברות שלא צריך טאלנט לעשות את העבודה, יש חברות שבה אתה קובע על עצמך את התנאים, וכאלה שאתה לא קובע, ואני חושב שבמקום הזה, אנחנו דווקא העדפנו לא להיות בבקט עם כל מיני חברות, שאני חושב שהגישה שלהם היא מאוד שונה משלנו.
אבל גם המונח כלכלה שיתופית, שהוא אני חושב יותר חיובי מכלכלת החלטורה, הוא גם לא בהכרח משקף את הפעילות שלכם. גם לשם הצמידו אתכם.
אני מסכים. אני חושב שהוא ללא ספק יותר חיובי, והוא ללא ספק גם לא תופס, לא מכיל לגמרי את מה שאנחנו עושים. אבל בכל זאת, אני חושב שווה לחשוב ביחד על משהו שייתן לאנשים שעוסקים בזה את הכבוד שהם נותנים למקצוע.
אבל בוא נדבר שנייה על בכלל כל העולם הזה. אמרת שהעסקה מסורתית תמיד תהיה, אבל בוא נדבר על זה שהמגמה הזאת מתרחבת, ואתם גם חלק ממנה. זה נכון שאתם באים ונותנים מקום לפרילנסרים, שאתה אומר, אוקיי, היו את הפרילנסרים, אני נותן להם עבודה, אני נותן להם הזדמנות, יכול להיות שאני מאפשר להם לפרוש מהעבודה כי הם רוצים, אבל אי אפשר להסתכל גם על הצד השני, אי אפשר שלא להסתכל על הצד השני של המטבע, שאומר שהעסקת פרילנסרים זה עסקה בלי זכויות, שיכול להיות שאנשים עושים את זה כי הם חייבים, כעבודה משלימה, או כי הורים חד הורים, או וכו', ויש משהו שמעמיק את הדבר הזה, ואי אפשר להתעלם מזה שזה בזכויות, שלפעמים זה ניצול, שלפעמים זה שעות ארוכות. אתה לא מסכים.
תראה, לא, אני חושב שכל הדברים שאתה מתאר יכולים לקרות. הדברים האלה קורים, יש ניצול גם בעבודה מסורתית. אני חושב שמה שצריך לעשות זה אני חושב שבאופן כללי יש איזושהי חשיבה ברמות כאלה ואחרות על איך לייצר מסגרות כאלה בעתיד. אני חושב שיש היום יותר ארגונים או חברות שבונות תוכניות פנסיה ספציפיות לפרילנסרים, ואני אמרתי, פייבר במקום הזה, אם פייבר יכולה לעזור לפרילנסרים כגוף גדול, לפרילנסרים שנמצאים על פייבר, ולעזור להם להשיג תנאים יותר טובים אצל מישהו שיבטח אותה מקצועית, או שייתן להם תוכנית פנסיה, אז נשמח לעשות את זה. אבל אתה יודע, זה לא מאוד שונה מעובדים שכירים מול עובדים עצמאיים וכו'. אני חושב שכשהמחוקק ירצה לתת על זה את הדעת ולחשוב איך בונים תוכניות פנסיה וכו', הוא יעשה את זה, זה לא התפקיד שלנו.
עכשיו, זה טיפה לא קשור אליכם, אבל המחוקק בקליפורניה נתן את הדעת על נהגי אובר וליפט, ומה שהם צריכים להיות חלק מהחברות או מועסקים באופן ישיר. אתה חושש שיכול להיות שיום אחד עשו לכם גם איזו רגולציה שיכולה לפגוע? אין לי כרגע רעיון שמה, אבל...
לא, אני לא חושש. אני חושב שלנו מאוד חשוב, כמובן, לעקוב אחרי כל מה שקורה, ולדעת שאנחנו כחברה שומרת חוק, אנחנו בקומפליינס עם כל מה שיש. כמו שאמרת, החקיקה הספציפית הזאת לא רלוונטית לנו, היא רלוונטית לסוג מאוד שונה של עסקים. אבל אנחנו עוקבים אחרי כל הדברים האלה מקרוב. אנחנו חושבים שהסיטואציה פה היא סיטואציה מאוד מאוד אחרת.
נכון, אבל מצד שני, אתם מדברים על גידול בשיעור הפרילנסרים, ובעצם בשבילכם זה מגמה חיובית, אבל בשביל שוק התעסוקה לא בטוח שזאת מגמה חיובית.
אני חושב שברובה היא מאוד מאוד חיובית. אני בטוח שיש כל מיני פרינג'ז, אני בטוח אתה יודע, יש כל מיני סיפורים כאלה ואחרים שקוראים לפרילנסרים. אני שמח שזה לא, זה לא, זה לא בתוך פייבר. אני חושב שכמו שאמרתי, פייבר היא race to the top. אנחנו מחפשים לעשות empowerment לאנשים שמשתמשים בפלטפורמה, ומנסים גם להבין מה המוטיבציה שלהם ומה הרצונות שלהם. אתה צריך להבין שפרילנסרים בפייבר הם לא תמיד כאלה שרוצים לעשות את כל ההכנסה שלהם בפלטפורמה. לפעמים זה אנשים שיש להם עבודה והם רוצים, כשהם חוזרים הביתה, לעבוד עוד שעתיים ולחסוך קצת כסף.
אין לי ספק שיש אנשים, כמו שהבחור הברית שסיפרת, שהמוטיבציה שלו היא מוטיבציה חיובית, ושהוא פשוט רוצה או לעזוב את העבודה או וכו'. האלה ש...
תראה, אנשים שצריכים לעשות זה בגלל עוני או בגלל תנאים, אז צריך לעזור להם, אבל מי שצריך לעזור להם זה עזרה סוציאלית. אני חושב שאתה יודע, זה כמו להגיד, יש אנשים שמוכרים באמזון בגלל שאין להם ברירה, וזה הדרך היחידה שלהם להתפרנס, כי הם יושבים מהבית ומתעסקים עם סחורות. אוקיי, אבל...
אבל לפני כמה שנים היה לכם קמפיין, נראה לי בניו יורק, שמדבר על זה זה אנשים שאוהבים לא לישון, ואנשים איך זה, מחסור שינה, הוא עשה מה מועדף עליהן, תמיד זמינים ללקוח, זאת אומרת, הדברים האלה, הם באים על חשבון העובדים. להיות זמין, כאילו לקדש את הערך של להיות זמין תמיד ללקוח, זה לא בדיוק הערך הכי חיובי.
כן, זה לא היה לקדש, ואני חושב ש... קודם כל, אני אתחיל ואגיד שהביקורת על הקמפיין הייתה מבורכת, כי היא יצרה שיח, וזה מה שרצינו לעשות בקמפיין הזה. בקמפיין הזה בעצם באנו להגיד, יש פה קהילה אדירה של אנשים סופר כישרונים, סופר קריאטיבים, שגם עובדים מאוד 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 קשה כדי לבנות את עצמם. ואגב, זה לא שונה מאוד מהשכיר שבא ונשאר שעות ארוכות במשרד כדי לבנות את הקריירה שלו. בואו לא נשלה את עצמנו ושותה 20 כוסות קפה ביום כמו המנכ״ל. זה לא דברים שהם זרים לשום תעשייה. מה שאמרנו, זה היה איזשהו סוג של סלבריישן, של חגיגה, של מה שאנחנו קראנו לו הדואר. הזה שעובד את האקסטרה, עושה את האקסטרה מייל כדי לבנות את עצמו. ורצינו, זה הייתה הצדעה. זה לא היה לבוא ולהגיד שזה הדרך היחידה לחיות, או שזה הדרך של פייבר לעשות פרילנסר. זה היה דרך לבוא ולהצדיע לאלה שקמים שעה לפניך, והולכים לישון שעה אחריך, כי הם חרוצים. לא בגלל שאין להם איך להביא לחם לשולחן, בגלל שהם רוצים לצמוח, הם רוצים לגדול, הם רוצים להיות יותר טובים ממה שהם רוצים, וכן, הם רוצים לעשות יותר כסף.
אתה מבין את הביקורת?
כן.
אתה לא מתחרט על הקמפיין?
לא. לא. לא, כי אני חושב שבמרכז שלו הייתה קהילה יפהפייה, שאנחנו מאוד מאוד קרובים לה, שקיבלה את הקמפיין הזה בצורה הכי טובה בעולם. ובסוף עשינו את זה בשבילם. זה בסוף היה כדי לספר את הסיפור שלהם ולחגוג אותו. אני אומר שוב, לא לקדש את זה שאנשים ישתו 20 כוסות קפה. זה לא בריא, אני הפסקתי לעשות את זה. וזה לא כדי שאנשים לא ישנו. אבל יש פה איזה חגיגה, זה כמו יזמות אגב, זה לא שונה. זה כמו יזמות. כן, אם אתה רוצה לצמוח, אתה צריך לעשות את האקסטרה. אבל זה נכון לכולם.
זה נכון לכולם, אבל אנחנו...
זה מבדיל בין אלה שמאוד מצליחים לאלה שהם מצליחים פחות.
קודם כל, אני, אתה יודע, יש גם על זה חילוקי דעות, אני... בתור וורקוליק, אין לי, אתה יודע. אני לא, אני גם בצד הוורקוליק, אבל אין, יש לזה דעות חלוקות, ובכל מקרה...
אני חושב שצריך להיות איזון בזה.
יש הבדל בין שכבת היזמות לבין פרילנסרים, שזה קהל רחב, שאתם אומרים כמה הולך וצומח.
אני חושב שזה נכון לכולם, זה נכון גם, אתה יודע, בפייבר, אני הנהגתי לפני הרבה מאוד שנים, יום עבודה אחד קצר בשבוע, אנחנו גם כך עובדים רק 5 ימים בשבוע. אבל פה כל עובד, לא משנה אם הוא בארץ או בחול, אם יש לו ילדים או אין לו, אם הוא נשוי או לא, יוצא יום אחד בשבוע מוקדם. למה? כי זה חשוב. אז אני חושב שחברה שזה הראייה שלה, של איך צריך להיות המקום, עשתה את זה כצורה של הצדעה ולא כצורה של לקדש את זה. אני מבין למה אנשים מסוימים פירשו את הקמפיין ככה, ואני אומר, אני לא מצטער על זה, והסיבה שאני לא מצטער על זה, זה כי זה עורר דיון. ובדיון הזה אנשים אמרו כל מיני דברים, עם חלקם אני מסכים יותר, עם חלקם פחות, אבל זה לא משנה. זה עלה לכותרות, וזה נתן לפרילנסרים עוד במה. ואני חושב שזה היופי. זה היופי, כי את זה אנחנו חוגגים.
אני חושב שאי אפשר לנתק את הפרילנסרים, ואולי את הפעילות שלכם, שאתם מסתכלים בתור חברה, לתופעות החברתיות הכוללות, של אולי חוסר ביטחון תעסוקתי, ואובר, וכו וכו וכו.
לא המצאנו אף אחד מהדברים האלה. לא. אני מקווה שאנחנו עוזרים בלעשות אותם יותר טובים.
דיברת על יזמות, ועל אנשים שיש להם את החיידק היזמי. בעצם איפה זה הגיע, באיזה בית גדלת, איפה גדלת?
אני קיבוצניק במקור.
איזה קיבוץ?
קיבוץ החותרים. עזבתי אותו בגיל די צעיר, אבל ההורים שלי הם self-made people.
כלכלה שיתופית בקיבוץ.
קצת כלכלה שיתופית, אבל בעיקר כלכלה אתה חסרי כל פעם שאתה עוזב את הקיבוץ.
הוא עוד ישוב.
משהו כזה. אתה יודע, באמצע שנות ה-70 לעזוב את הקיבוץ היה בגידה, ואנשים יצאו די עם הבגדים שהיו על הגוף שלהם, וראיתי איך ההורים שלי, אבא שלי ואמא שלי פשוט בונים הכל מכלום, מאפס. אבא שלי הוא...
לאן עברתם?
לחיפה.
וכמה אחים אתם?
אנחנו, יש לי שני אחים, אח ואחות, הם קטנים ממני, ופשוט ראיתי את אבא שלי, ואת אמא שלי, פשוט בונים את עצמם. אבא שלי הוא יזם מאוד מוכר בתעשיית הסמיקונדקטורז היום.
מה השם?
קלמן קאופמן. הוא היה סגן נשיא ב-Applied Materials העולמית. ולפני זה הוא הקים יחד עם דן וילנסקי את KLA, KLA טנקור, ולפני זה היה מנכ״ל של קולסו. אבל הוא התחיל את הקריירה שלו כסרטט. הוא היה מהנדס, אבל לא היה בזה עבודה. הוא הסכים לקחת כל דבר ובנה את עצמו עד למקום הזה.
הוא היה מהנדס אחרי הקיבוץ?
הוא היה מהנדס תוך כדי הקיבוץ. בעצם הוא התחיל ללמוד הנדסה, שהוא סיים אחרי זה בהצטיינות בטכניון, אבל המלחמה, יום כיפור, העריכה לו את הלימודים. ואני זוכר, הייתי יושב איתו על הטרקטור בזמן שהוא היה חורש, והוא היה עם ספר על ההגה.
בעצם עלו לארץ ההורים שלך מארגנטינה?
מארגנטינה, כן.
לקראת?
הם בעצם עלו כדי להילחם את מלחמת ששת הימים, הם לא ידעו שהיא תהיה שישה ימים, ואז כשהיו עושים עלייה, היו עושים את זה באוניות. אז הם התחתנו די חתונת בזק.
הם בעצם הגיעו לארץ וגילו שהמלחמה נגמרה.
הם גילו את זה כבר בדרך, הם גילו את זה לדעתי באיטליה, אבל הם היו גם בארץ קודם, הם היו חלק מהתנועה, אז הם היו בארץ, אנשים סופר ציוניים, וזהו, אז אבא שלי למד תוך כדי הקיבוץ, וזה ההורים שלי קצת נשברו מהלינה המשותפת, אני עוד הייתי בלינה משותפת, ואח שלי נולד ונכנס שוב למערכת. לינה משותפת זה עד גיל 5 בערך או משהו.
מה אתה חושב על זה?
שמע, אתה לא זוכר הרבה. יש לי זיכרונות מאוד, מאוד וייג. אני זוכר הרבה ילדים בחדר עושים מלא בלגן בלילה, במיטות עם סורגים. מה אני חושב על זה? אני חושב שאולי זה התאים בזמנו לדור שניסה לעשות איזה סטארט-אפ מוזר של להקים פה מדינה במדבר. אבל כנראה שעם הזמן זה כבר, אתה יודע, איבד את ה...
לא היית שולח את הילדים שלך ללינה משותפת?
חד משמעי לא.
ואז הם עברו לחיפה והוא התחיל בעצם לעבוד בתור מהנדס?
כן, הוא התחיל לעבוד בתור סרטט, כי לא הייתה עבודה בתור מהנדס, ו10 שנים אחר כך הוא מנכל את החברה הזאת. זה היה מהלך... אני חושב שבעצם זה... אתה יודע, זה פשוט דוגמה אישית. זה פשוט לראות את ההורים שלך בונים קריירה ומשפחה בעולם שאין בו יציבות ולא שום דבר לא בא להם בקלות, ומוכנים לקחת סיכון, ומוכנים לעשות הקרבות. ואני חושב שזה, אתה יודע, זה מייצר השראה לכל מי שחי בתוך המציאות הזאת.
כמו יזמים.
כמו יזמים, בדיוק.
ומה אמא שלך עשתה?
אמא שלי הייתה מורה, והיא הייתה מורה למוזיקה, והיא עשתה את זה די הרבה שנים, וכשהמשפחה גדלה, אז היא בעצם בנתה את הבית.
בזמן ש...
אבא שלי בנה את הקריירה, הוא נהדר המון לחול, ומישהו היה צריך לבנות את הבית, המשפחה, והיא התמסרה לזה, ואתה יודע, אני חושב שזה לא פחות השראה ממה שאבא שלי נתן, זה גם סטארט-אפ, לבנות משפחה של שלושה ילדים ש...
גם אחד לעשר מצליחה ו...
משהו כזה.
ובעצם, זאת אומרת, ברגע שגדלת עם אבא יזם, וגם, אם אני מבין נכון, גם יזם מאוחר, כאילו גם יזם, אני מתכוון מבחינת הקריירה, לקח את עצמו ובנה, בעצם, מתי היה לך ברור שתהיה יזם, כי זה קצת נשמע כזה, הייתי עורך דין, אבל הקמתי חברה, והייתי זה, הקמתי חברה.
כן. תראה, אני ידעתי, אני חושב, כבר באזור סוף החטיבה או התיכון, שכנראה מהנדס אני לא אהיה. העולם העסקי מאוד מאוד עניין אותי.
למה לא מהנדס?
כי אני לא חושב שהייתי מספיק טוב. זה לא ריתק אותי. ברמה שדברים אחרים ריתקו אותי. ואני לא חושב שבמשפחה קיבלתי את אבא שלי מבריק. ולצערי הוא נתן זה לאחים שלי.
מה הם עושים?
אז אח שלי, עמית, בעצם מנהל את אחד הדיוויז'נס הכי גדולים בוויקס, בהנהלה של וויקס. ולפני זה הוא היה במייקרוסופט, הוא גם היה שותף שלי בסטארט-אפ הקודם. הוביל את הפיתוח, היה CTO שלנו. ואחותי היא executive assistant של, לא יודע איפה היא עובדת עכשיו, לא רוצה להביך אותה, אבל היא עושה את זה הרבה שנים והיא מעולה בזה. אז אני חושב שכולנו איכשהו ככה, נשארנו בתוך התעשייה, אבל כל אחד מהאספקטים שלו.
אתם מתייעצים הרבה?
כן, כן. גם עם אבא, גם בינינו. שוב, אני חושב שאבא שלי נתן מקור השראה מאוד גדול לכולם, ויש לו המון המון ניסיון והמון המון חוכמת חיים. וגם בינינו, אני חושב שכל אחד מאיתנו נחשף לכל מיני חוויות שהן מעניינות לכל האחרים. ואנחנו בסך הכל משפחה מאוד מאוד קרובה. אז כן, אני מרגיש מאוד בר מזל מהבחינה הזאת.
אז איך בעצם הגעת להיות עורך דין?
אז חשבתי, העולם העסקי מאוד עניין אותי, ו... לא יודע אם ידעתי לקרוא לזה יזם, אבל רציתי לעסוק בעסקים, והיה לי ברור שזה כנראה לא יהיה מעולם ההנדסה. וחיפשתי משהו שהוא מספיק כללי מבחינת השכלה, שהוא מספיק רחב, שייתן לי לגעת בהרבה מאוד תחומים, ולראות מה תופס אותי, מה עושה לי את זה, וייתן לי איזשהו צעד לתוך העולם העסקי מהמקום הזה. עכשיו, ללמוד כלכלה, לא יודע איך זה היום, אבל ללמוד כלכלה אז לבד לא נתן הרבה. לא יכולת לעשות הרבה עם תואר ראשון בכלכלה.
גם היום לא.
גם היום לא. אז תואר משולב במשפטים וכלכלה נשמע כמו רעיון לא רע. ומהר מאוד לתוך הלימודים החלטתי שאני רוצה להתמקד בקניין רוחני, כי זה היה נראה לי דרך טובה לשלב טכנולוגיה עם משפט, עם עסקים, עם...
למרות שנראה לי שפייבר זה החברה עם הכי לא קניין רוחני שיש.
טוב, תראה, היום אני יכול לדבר הרבה יותר בציניות על, על כמה שווים פטנטים. אני חושב שיש לנו קניין, יש לנו הרבה קניין רוחני, טרחנו לרשום מעט ממנו, כי אני חושב שהיום יש הרבה מאוד דברים שפשוט לא, העובדה שהם רשומים לא נותנים לך כוח עודף, ועדיף לרכז את המשאבים שלך בפשוט להיות תמיד ahead of the curve, ותמיד להיות פורץ דרך. אז גם אם יעתיקו אותך, אז תמיד מי שמעתיק אותך נמצא הרבה צעדים מאחוריך. אבל אתה יודע, טרחנו לרשום פטנטים, סימני מסחר בעולם, כי זה דבר מאוד חשוב, ובסוף אנחנו בונים ברנד. אז אני חושב שמהבחינה הזאת זה היה צעד מאוד טוב, והוא נתן לי הזדמנות לעסוק בעסקאות רישוי טכנולוגיה, ובתחום של רישום פטנטים והתנגדות לרישום, וסכסוכים על רקע פטנטים ועל רקע סימני מסחר, וכל הדברים האלה חשפו אותי גם ללקוחות עם מוצרים מאוד מעניינים, וגם שירותי נתנו לי הרבה פרספקטיבה על הצד העסקי, על הצד המסחרי של הטכנולוגיה. ובעצם אני עברתי תהליכים אישיים בשנים של העיסוק בעריכת דין, שגרמו לי להבין שאני רוצה לקחת את הצעד הבא. והצעד הבא בשבילי היה להקים את החברה הראשונה. גם אמרתי שאני לא רוצה להיות מהנדס, זה לא אומר שלא למדתי תכנות, למדתי עיצוב.
בעצמך?
כן, ועשיתי את זה הרבה מאוד שנים. ושלא תבין, אני בינוני בכל התחומים האלה, אבל מספיק בשביל להרים את החברות שהרמתי.
ספר לנו על העסק הראשון שלך ועל השותף שלו.
אז בעצם את החברה הראשונה שלי, היה לי איזשהו רעיון בתחום של אבטחת מידע, הצפנה והסתרה של מידע, ובדיוק אז התחילו הפלאש דרייבס, וחשבתי בהתחלה ללכת לממש את זה בדיסקים של מחשב, אחר כך בזיכרון נייד, והיה לי את הפתרון הטכנולוגי, אבל זה היה 100 פעמים יותר מורכב ממה שאני הייתי מסוגל לפתח, וקודם כל חיפשתי באינטרנט אם יש משהו כזה, ולא מצאתי משהו בדיוק כזה, אבל אז נתקלתי באיזה דף שהיה כתוב רובו ברוסית, שהיו בו כמה קיוורדס שתפסו אותי, תרגמתי אותו לאנגלית, זה בימים שלפני גוגל טרנסלייט, היו שירותים אחרים, בבל פיש, ואמרתי, בינגו, הבן אדם כאילו עלה על כיוון דומה, זה לא היה זה, אבל זה היה דומה, ופשוט כתבתי לו, אימייל.
איפה הוא? מאיפה הוא?
היום הוא גר בפריז, אז הוא גר בעיירה בסיביר, והוא עבד ב-IT של איזה בנק, והוא למד לתכנת, והוא היה מאוד מאוד טוב בזה, והוא חיפש מה לעשות, אז הוא היה סוג של יזם.
לא היה פייבר, לא אחת על הצט.
לא היה פייבר, ויצרתי איתו קשר, הוא בקושי דיבר אנגלית אז. באמת, האנגלית שלו הייתה מאוד רצוצה, גם שלי כנראה הייתה הרבה פחות טובה, בכל זה היה לפני הרבה שנים, אבל הצלחנו איכשהו להתקשר, ובצורה הכי נאיבית בעולם, הקמנו חברה בדלאוור, ורשמנו פטנטים על הסיפור הזה.
אבל גם יש משהו, זאת אומרת, להקים חברה עם בנם שאתה לא מכיר.
כן. נכון, יש פה איזה leap of faith, כאילו יש פה איזה לקיחת סיכון, אבל הצלחנו לייצר איזה סוג של טראסט, דיברנו בסקייפ, וזה היה voice, זה לא היה וידאו, והתחלנו לבנות אמון ולהחליף, זה היה עם המון חששות של שנינו, אבל גם היה מעט מה להפסיד, אתה יודע, כאילו, רעיונות יש כמו, אתה יודע, כמו גרגרי חול על החוף. אתה יודע, שואלים, גם על הרעיון של פייבר, רעיון, אתה יודע, הדרך הארוכה זה 10 שנים שאתה עושה אחר כך, או 20 או 30 שנה. אז יש פה סיכון, אבל הסיכון הוא לא היה כזה גדול. ושלושה חודשים לתוך ההיכרות שלנו, יצאנו מהמוצר הראשון לשוק. פשוט תוכנה, ושמנו את
הבעיה. שרק אתם עובדים בחברה.
כן, גם מה זה עובדים? אתה יודע, אני עוד עורך דין ועושה, אתה יודע, שם כמה שעות בלילה, והוא עובד בבנק.
זה היה מוצר טוב?
זה היה מוצר מעולה. זה היה מוצר מעולה. והוא גם, הוא היה בטיימינג מושלם. והחברה גם כמעט נמכרה איזה 3 פעמים. ואני חושב שאגב, אחת הסיבות שהיא לא נמכרה, זה שמי שרצה לקנות אותנו, הבין שזה רק 2.5 אנשים. הוא ציפה לעבוד עם צוות גדול יחסית. כי עשינו הרבה, בתור 2 אנשים הצלחנו לעשות יחסית הרבה, גם בשיווק, עשינו הכל, כאילו, גם...
למה לא לקחתם אותה לשלב הבא, הגייסתם אנשים?
תראה, בפועל מה שקרה היה שפיתחנו מוצר, ושמנו אותו באתרי דאונלוד כאלה, ככה הפיצו תוכנה אז. שמו אותם בכל מיני אתרי שרוור כאלה, ואנשים הורידו דמו, ומי שאהב קנה. ופתאום מצאנו את עצמנו מתחילים למכור רישיונות, אתה יודע, סייט לייסנס, לכל מיני חברות, לדלויט ולמרי לינץ' וכל כך, הם היו פונים אלינו ומבקשים לקנות 1,000 רישיונות או 2,000 רישיונות. והשתעשנו קצת ברעיון של אולי להביא צוות מחירות ולעשות, אבל אני חושב שבפועל, אתה יודע, אני עוד לא הייתי 100% בשל לעזוב את העבודה, הוא לא רצה לעזוב את העבודה, וזה הכניס לנו מלא כסף.
זה מרגיש שחסר שם איזה דרייב.
כן. אני לא יודע אם זה דרייב, יכול להיות שזה קונביקשן, שאפשר לבנות פה חברה מאוד גדולה. אני חושב שהאמנו שזה יכולה להיות, זה יכול להיות מקור הכנסה יפה, ושזה יכול לעשות איזשהו סקייל מסוים, שאולי אפילו יכול לעשות אותנו אנשים עמידים, אבל לא חשבנו שזו יכולה להיות חברה של 50 עובדים.
ותהייתם לדעתך?
לא.
לא?
לא.
ומתי שחררת את החברה הזאת? היא עוד קיימת?
החברה קיימת.
הוא עוד שם?
הוא עוד שם. אני שמח שהיא עשתה לנו שינוי אישי. זאת אומרת, הוא הצליח לעבור, הוא עבר למוסקווה, ואחרי זה עבר לפריז, וגידל משפחה. ותמיד המשיך לעבוד בעוד דברים, אבל זה פתח לו עולם, וגם נתן לו המון ביטחון, וכמובן גם לי. ואני חושב שאתה יודע, אחרי כמה שנים, כשכבר כל אחד מאיתנו המשיך לדברים הבאים, זה נשאר באיזה מאוד תחזוקה, ורוב התחזוקה הייתה עליו, ובאיזשהו שלב, אתה יודע, אמרתי...
לא נעים.
אמרתי... לא, כאילו לא, לא... הוא היה לא נעים עם זה, אבל אני אמרתי, די, כאילו...
לא, לא
זה...
נעים, לא נעים כאילו שהכל נופל עליו.
כן, לא, דווקא מהבחינה הזאת לא היה לי מה לעשות יותר, אבל רציתי להעביר לו את זה, רציתי שהוא באמת ייהנה מזה, לא חשבתי שיש איזו סיבה שאני אקבל מזה משהו.
אתם בקשר?
כן.
מה, איך נוצר, נפגשתם פעם?
לא. זה הקטע המטורף פה בכל הסיפור הזה, כי אתה אומר... תשמע, זה עולם קטן, ולטוס זה לא דבר מאוד יקר היום, וגם לא היה לפני כמה שנים, וגם לא, רוסיה לא רחוקה, ובטח לא פריז, וקבענו המון פעמים להיפגש, וזה כל פעם התבטל, וזה לא התבטל, זה התבטל מנסיבות באמת אובייקטיביות, לא...
אחרי
שזה 3 פעמים זה התבטל, אז התחלנו לדבר על הפעם הרביעית, אמרתי לו, תקשיב, זה סיפור טוב כמו שהוא. אולי לא צריך לגעת בזה. כאילו, אנחנו כותבים מזל טוב בימי הולדת ובימי נישואים, והיינו שולחים מתנות. וזה, יש איזה, אני די משוכנע שאני אפגש פעם. אבל יש איזה קסם במשהו הזה שהוא... לפני פייסבוק, לפני הרשתות החברתיות, ששני אנשים הצליחו בצורה, אתה יודע, כמעט רנדומלית, להיפגש, לבנות משהו ביחד, לשנות לכל אחד את כיוון המסלול של הקריירה.
סיפור מאוד מוזר.
סיפור סופר מגניב.
סיפור טוב. דיברת בעצם, יש לך שלושה שותפים.
דיברתי המון, נכון. אני מרגיש דיברתי המון.
לא, אבל אנחנו נמשיך עוד קצת. בעצם יש לך שלושה שותפים. עבדת עם הרוסי, שלא הכרת. עבדת עם אח שלך.
הכרתי, לא פגשתי
כאילו אותו. כאילו הכרת, לא פגשת, אבל כשהתחלת לא הכרת. עבדת עם אח שלך.
נכון.
איך זה היה?
זה היה מעולה, זה היה...
כאילו למרות הקשיים.
זה היה, קודם כל, אובייקטיבית, היו לנו המון בעיות שם. תראה, לעבוד עם אח זה קשה anyway. כי תמיד יש את הדינמיקה הזאת של בשבילו זה אח גדול, בשבילי זה אח קטן.
ארוחות משפחתיות, עניינים.
כן, זה מאוד, זה מתיך את כל הדברים למשהו אחד, ולא היה פשוט, אבל כמו שאמרתי, אח שלי הוא זה שקיבל את הברק, אז הוא בן אדם מהמוכשרים ביותר שאני מכיר, והתענוג לעבוד ואינטלקטואלית ומוצרית, והיה פשוט אחד הדברים המעניינים שאני עשיתי, ואני מקווה שזה, תודה, זה השאיר אותנו בסך הכל עם חוויות מאוד מאוד טובות. זה גם הזדמנות מדהימה לעבוד עם אח ולא לגמור ברצח.
לא פחדתם?
כן.
פחדתם? כן. ועדיין עשיתם את זה.
ועדיין עשינו את זה, וגם, אתה יודע, ניסינו לשים על זה גם את, את כל ה... להיכנס לזה עם מחשבה שאם משהו הולך לא טוב, אז צריך לדעת גם... ובסוף זה הלך לא טוב, בסוף סגרנו את החברה, וכל אחד הלך לדרכו, אבל... אבל נשארנו החברים הכי טובים בעולם.
והמסד השלישי זה שי, וינינגר מלמונייד. שבעצם עזב את החברה לפני 5 שנים, אני חושב.
כן, אולי קצת יותר.
וזה בעצם כמו גירושים, לא? לא יודע אם גירושים בקטע רע, אבל זה כאילו פרידה קשה, לא לחברה.
תראה, זה תהליך. זה דברים שקורים. זה לא מאוד נדיר שדברים כאלה קורים בחברות.
זה מטלטל חברה, אבל?
לא יודע אם זה מטלטל חברה, אני חושב שזה יכול, זה יכול לטלטל קשר, זה יכול, אבל לא חושב שזה מטלטל חברה. שוב, אתה יודע, אני לא מכיר סיפורים אחרים, אבל אני יכול להתייחס רק לשלנו.
שי היה בבורד עד ההנפקה, נכון? אבל כן, הסיפור הזה עלה לכותרות סביב פוסט של אחד המשקיעים שלכם, של אדם פישר, שבעצם סיפר את הסיפור... כאילו אתה באת אליו וזה, וגם היה איזה פוסט של שי שהיה נראה, כאילו שהוא מראה את הגרסה שלו להקמת החברה וכו'. מה קרה שם?
תן לי לא להיכנס למלחמות של גרסאות. אני חושב ש יש הרבה מאוד אנשים שתרמו הרבה לפייבר, בין אם זה בשנים הראשונות, בין אם זה לכל האורך, ואני חושב שלאנשים האלה מגיע את כל הקרדיט שבעולם.
בעצם הלכתם לעשתם הנפקה, והמניה קפצה ביום הראשון ב-80%.
90%.
מה הרגשת אז? כי יש פה, זה יכול להיות ברגשות מעורבים?
לא, הם לא היו מעורבים בכלל. לא שמחתי. היא קפצה ב-90%. אני יכול להסביר למה, ההסבר הוא הסבר קצת מורכב, אבל בגדול, אני חושב שזה לא נכון שזה יקרה. צריך להגיד שיש על זה מעט שליטה, כן? הדברים האלה קורים לא בזכותך ולא בגללך, יש הרבה דברים שגורמים לקפיצות מהסוג הזה. אני יכול להגיד שערב לפני, כשדיברנו עם הבנקאים וקבענו מחיר, והדבר היחיד שביקשתי זה שזה לא יקרה.
בסוף מי מחליט את המחיר?
חד משמעית החברה.
החברה מחליטה.
רק כן.
והיו דילמות, כאילו, הייתה מחשבה לשים מחיר גבוה.
תמיד יש דילמות, תמיד יש דילמות, ובסוף, הבי פרודקט של המחיר הוא איזה סוג של בוק אתה בונה. מי הם המשקיעים הראשונים? אתה לא מוציא מניה באמת לשוק, וכל עובר ושב קונה אותה, כן? אז השאלה זה מה הרכב של הבוק. ובכל מחיר יש הרכב אחר לבוק. יש אנשים שמוכנים לקנות X במחיר מסוים, אבל במחיר יותר גבוה הם כבר לא רוצים לקנות, או רוצים לקנות פחות. אז יש פה איזשהו תהליך של בנייה של הבוק הזה, של הספר. זהו, לא, הוא היה, הוא תהליך מאוד מאוד שגרתי, ולי היה חשוב שלא תהיה הקפיצה הזאת, כי אתה יודע, אנשים שעושים פעמיים על הכסף בשלוש שעות הראשונות, מממשים הרבה פעמים. ואני לא רציתי אנשים שיקנו כדי לממש דקה אחר כך, רציתי שישארו איתנו למשך הרבה שנים. כל הטובים איתנו, אבל...
וגם, זאת אומרת, בסוף היית יכול להיות מדולל פחות, או יש כל מיני...
לא, עזוב את הסיפורים האלה של כסף שאתה משאיר על השולחן, וזה זה, זה, זה אמירות של אנשים שלא מבינים איך הולך תהליך הנפקה. באמת. כל הדיבורים האלה על כסף על השולחן. כי אני מסביר, השאלה של המחיר היא שאלה, היא רק שאלה אחת מתוך אסטרטגיה שלמה של איך אתה בונה את המבנה של המשקיעים שלך להרבה שנים קדימה. אז אגיד, יכולת לקחת עוד דולר, פחות דולר, קודם כל ההשפעה שיש לזה היא השפעה שהיא רובה הוא תיאורטי ורק מיעוטה הוא מעשי. ובית, אתה יודע, זה חוכמה של בדיעבד, זה לבוא ולהגיד, המניה קפצה ל-40, אז גם ב-40 היית יכול לעשות, לא נכון, לא נכון. תראה, בסוף מה שקרה, זה קרה שעשינו איזשהו סייקל, שהוא, אגב, לא היה הפתעה בשביל אף אחד, לא יודע, אולי לאנשים שלא מבינים, שהמניה פחות או יותר חזרה למחיר של מניה שהוא יחסית קרוב למחיר שבו יצאנו, למה? כי עוד לא מכירים את החברה, ועיקר זמן לבנות את הערך. אני לא חשבתי שאנחנו יוצאים, וזה סוף הסיפור, עושים קופה, אתה יודע, זה לא עובד ככה.
מיכה, תודה רבה, היה מאוד מעניין.
תודה לך.
חג שמח.
תודה, חג שמח.
סיימנו עוד פרק של רודשו. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לפרגן לנו בלחיצה על כפתור הפולו, סאבסקרייב, וגם לדרג אותנו באפל פודקאסט. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.